ברכת הגואל, כתבתו של רונן טל, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. גואל פינטו צפה בנאום הבכורה של אמיר אוחנה בכנסת והתקשה להגדיר לעצמו מה באמת הוא מרגיש. האם לחגוג את ההישג של גבר הומו ממוצא מזרחי, פחות או יותר בגילו, שאומר תודה מול כל עם ישראל לבין הזוג שלו ולילדים שנולדו להם, או לראות בו עלי תאנה שבא לחסות על הערווה ההומופובית של אנשי נועם ומגיני זכות האפליה. בסוף, כשנדרש להחליט, הוא פסק גם וגם, ונזכר באמא שלו, מוניק, שמתה לפני כמה שנים. הייתי רוצה שמוניק תהיה בחיים, שהיא תראה ותשמע אותו, הוא אומר. היא הייתה חולת פוליטיקה, יושבת שעות מול תוכניות החדשות בטלוויזיה. אז הייתי רוצה שתראה אותו מודה לבין הזוג שלו, אלון, כשהמצלמה מתמקדת בילדים היפים שלהם, והלב שלה היה מתרחב. וכמובן הייתי שמח אם למחרת בבוקר, אמיר אוחנה היה מביא הצעת חוק פרו להטבקית, או משנה המחוקקים אחרים לתמוך במשהו שיעזור לזכויות שלנו ושל אחינו ואחיותינו. יש לו חופש הצבעה בנושאים שקשורים לקהילה. כן, כך שאם אומרים משהו רע עלינו, יש לו חופש לצאת מהמליאה. זה מעציב אותי. להגיע לתפקיד החשוב הזה, שהוא אחד מסמלי השלטון, וכל מה שאתה יכול זה לצאת מהמליאה? אני מקווה שהוא יוכל לעמוד ולעצור את האיומים האלה, אבל אם זה רק מסתכם בחופש הצבעה, אז מה הטעם? בשביל מה בכלל להגיע לעמדה כזאת? לא קשה לדמיין מה יושב ראש הכנסת החדש יאמר לפינטו ולכל מי שמאשימים שהוא שכח מעין בה. יש לי השקפת עולם ימנית, אני ציוני בלי להתבייש, אני חושב שההתנחלויות לא מהוות מכשול לשלום, ואני מאמין שאתה צריך להיות חזק מול האויבים שלך ולהתגאות במורשת שלך. אני מוצא בליכוד בית חם, וראש הממשלה בעצמו אמר שהוא לא ייתן להפלות את הקהילה. החקים החרדים אמנם הרכינו את הראש, אבל גם הם הצביעו לי. אני לא צריך להתנצל על העמדות שלי, ואני לא חייב להצביע למרץ רק בגלל שאני הומו. אתה לא צריך להצביע למרץ בשביל לפעול למען ערכים של שוויון, מחדד פינטו. הליכוד של בגין לא היה פרו-שוויון? אין קשר בין הדברים. אבל זה לא אפשרי בעיניי להחזיק באמונות שלך ולצאת מהמיליה ברגע שמצביעים בעד או נגד שוויון. אתה יכול לנעום כמה שאתה רוצה שלא תיתן לפגוע בקהילה, אבל זה נמצא בהסכמים הקואליציוניים. אולי, בעזרת השם, זה לא יקרה. אבל מה נעשה כשזה כן יקרה ויהיה מאוחר מדי? עצם השיח הזה הוא בעייתי, העובדה שהתפוח הרקוב הזה בכלל נמצא על השולחן. המאבק על זכויות קיבל לאחרונה כותרת חדשה. להטביסטן. אנחנו מפחידים מישהו? עושים טרור למישהו? אני זקן מספיק כדי לזכור את המאבקים שניהלנו בשנות ה-80 וה-90. אני זוכר את המהומות מחוץ לגן העצמאות עם השוטרים שלבשו כפפות כדי שלא יצטרכו לגעת בנו. זוכר את מצעד הגאווה הראשון בשנקין, ואת הדיבורים של בניזרי שמאז נכנס ויצא מהכלא. האנשים האלה לא מפחידים אותי. עברנו 100 סטרוקים, נעבור גם את הסטרוק הזאת. לפעמים אני מתבונן בדור החדש ואומר, חבל שלא נאבקתם כמונו, חבל שהגשנו לכם את מגש התופינים בצורה כזאת, שלא הייתם צריכים להילחם על כל הוגיה והוגיה שנמצאת שם. הבחירות האחרונות, והיו הרבה בחירות אחרונות, מראות שלא מעט להטבקים מצביעים למפלגות ימין. האמונות הפוליטיות שלהם לגיטימיות. אבל אני רואה בזה גם מעט כפיות טובה לאימא ואבא של כולנו, לשולמית אלוניות שסללו עבורנו את הדרך. לא יזיק גם להם להילחם קצת. למשל, נגד התפיסה השקרית, הבדיונית, שהשיח על ההטבקי שולט בתקשורת הישראלית. מדברים על טרור פרוגרסיבי. אבל מה שיש זה טרור רגרסיבי של חבורת אנשים הזויים שקיבלו מיקרופונים ואומרים דברי סטנה. ואנחנו צריכים להגיד, חבר'ה, לא בבית ספרנו. הוא עצמו נמצא ב-13 השנים האחרונות בזוגיות עם גבר בשם רון, איש הייטק שבוחר לשמור על הפרטיות שלו ולא להיחשף. הוא האהבה הגדולה של החיים שלי, פינטו מוכן לומר. רמת ההכלה שלו אותי זה משהו שלא פגשתי אצל אף אחד אחר בחיים שלי. זו הנשיקה הכי גדולה שקיבלתי מאלוהים. לרון יש שני ילדים שהוא מגדל עם אישה נהדרת בהורות משותפת. הם אהובים ונפלאים, אבל הם לא הילדים שלי. הם הילדים של הבן זוג שלי ושל האימא שלהם. אני העזר כנגדו. אולי זו ההגדרה הכי טובה לקשר שלי איתם. דווקא מכיוון שהוא מכיר היטב את תחושת השייכות והביטחון שבאים עם המשפחה שהקים לעצמו, פינטו נזכר בגישה המחבקת של אמא שלו, אישה מאמינה עם קשר רגשי עמוק למסורת היהודית, שידעה לקבל את המיניות של בנה בלי תנאים. להורים של בני הדור שלי שיצאו מהארון, לא היו חיים קלים ולא תמיד נתנו להם את הכבוד על הקשיים שהיו צריכים לשאת כדי להילחם בשביל הילדים שלהם, בשבילנו, הוא אומר. היו כאלה שלחמו בפועל ויצאו לכיכרות, והיו שישבו בבית ופחות דיברו עם השכנים והקרובים, כי היה להם לא נעים, אבל עדיין נשאו בגאון את העובדה שהבן והבת הומו או לסבית. היו גם כאלה שהתביישו. נכון. קשה לי לדבר את כאבו של האחר. אני לא יודע מה זה לזרוק ילד מהבית. אין לזה סליחה וכפרה בעיניי, אבל אני מבין שהיו הורים שלא יכלו להתמודד עם הסביבה. אז אם לחזור ליושב ראש הכנסת, ראית את ההורים שלו אצל איילה חסון אומרים מול המצלמה שהם גאים בבן שלהם. הלב של מוניק היה מתרחב למראה הזה. והלב של אבא שלך? אני ואבא שלי לא היינו חברים. גבריאל, אבא שלי, הוליד אותי בגיל 42. הייתי בן הזקונים והוא היה יותר סבא. הוא היה איש דתי מאוד והוא גם עבד הרבה בחול, אז לא היה קשר קרוב. אבל הוא גם היה איש העולם הגדול, אדם חכם, כמה ידע היה לאיש הזה. אני לא חושב שאספיק לקרוא את כל הספרים שהוא קרא בחייו, ואני מדבר על טקסטים מתרבות המערב לא פחות מאשר על ספרים דתיים. ההומויות שלי לא דוברה ביני לבין אבא שלי, למרות שמעולם לא הייתי בארון. אמא לא אפשרה לי להיות בארון. מה זה אומר? היא פשוט סרבה שזה יהיה סוד. אני לא יודע מה קרה מאחורי הקלעים, איך בדיוק הייתה ההתנהלות שלה מול חברים ובני משפחה, אבל מהרגע הראשון היא ידעה שאני הומו, ומהרגע הראשון לא הייתה שום הסתתרות. מעולם לא התבקשתי לא לדבר או להתחבא. לא שוחחנו על זה, כך שאין לי תמונה מלאה. הסופר שבי יכול לדמיין מה היה, ואני מתאר לעצמי, שגם פפה ידע מי זה בין הזקונים שלו. הסופר שבו חתום עכשיו על מיומנה של אישה מתה, כנרת זמורה. ספר חדש הכתוב במיומנות מרשימה, שבמרכזו דמות חד פעמית של אישה יהודיה מתה, שסוגרת חשבון עם ילדיה, עם עצמה, ועם החיים שחייתה, במהלך ימי השבעה עליה. המנוחה, מומון, שהתגוררה רוב חייה הבוגרים בפריז, עושה את זה בערבוב פרוע של עברית, צרפתית וערבית, תוך הבלחות של הומור לא סלחני ושפע של אירוניה עצמית. מומון מסרבת לענות על הסטריאוטיפים המיידיים של המאמה הצפון אפריקאית שמבלה שעות במטבח, מסוגרת בגטו של מסורתיות אבשה ומלעיטה את ילדיה בתחושת ייחוד מנופחת וזכאות לא מוצדקת. לא רק שהיא מזהה בילדים שלה את הגיחוך, האנוכיות והבינוניות שיש בהם, אפילו את הקוסקוס המופלא שהיא מגישה להם ושהפך עם השנים לפולקלור משפחתי, היא קונה בחנות. התחלתי לכתוב את הספר לפני 5 שנים, מספר פינטו. התוצאה שהגעתי אליה הייתה שונה לחלוטין ממה שיש עכשיו. הלב היה אותו לב. מאמה גדולה מתה ומתנהלת בביתה במהלך ימי השבעה, אבל הספר ההוא היה מצחיק מאוד. היא הייתה כלבה מהגיהנום, הילדים שלה סגרו חשבון איתה, והסגנון היה יותר צ'יקלית. מאוד נהניתי לכתוב אותו והייתי מספר לאימא מה כתבתי, והיא הייתה צוחקת נורא. ואז מוניק מתה, בגיל 82, וכבר לא היה טעם להרוג את המאמה הגדולה. סגרתי את הקובץ ובמשך שנה לא נגעתי בו. כשהגעתי אליו שוב, הבנתי שהכל צריך להיראות לגמרי אחרת. שהיא תסגור חשבון עם המשפחה שלה ועם ההיסטוריה שלה, במקום להפך. ובעיקר היה חשוב לי להדגיש את האינדיבידואליות שלה. האינדיבידואליות של מומון נתמכת על ידי ראידה, חברת הילדות הערבייה שלה מאלג'יר, מתה גם היא, שרוחה מלווה אותה במהלך השבעה. ראידה קוראת לה לסדר, מזכירה לה דברים שהיא רוצה לשכוח, או נותנת מילות עידוד כשצריך. היחסים ביניהן מתאפיינים בהרשאה הדדית להגיד את הכל, באיזו ישירות לא מתוחכמת שאפשרית רק בילדות, לפני שהוכתמה על ידי ציפיות חברתיות וחלומות שלא הוגשמו. יותר מהכל מומון מקבלת מחברתה את האישור להיות מה שהיא. פגומה, קטנונית, נקמנית לרגעים, כועסת, מטריסה ותמיד מפוקחת. חייבים לנתץ את הסטריאוטיפ של המשפחה המזרחית והאישה המזרחית החמה, אומר פינטו. אני לא אומר שאין בו, כמו בכל סטריאוטיפ, דברים נכונים, אבל הגיע זמנה של המאמה שלא נענית לתכתיבים תרבותיים ובועטת בכל מה שאמור להיות חשוב למשפחה המזרחית. האישה הזאת אומרת, אני לא מה שאתם חושבים. אני לא אשב ואבשל קוסקוס לעשר נפשות. המערוף היחיד שאני אעשה בשבילכם זה להעביר את האוכל מהקופסאות שבהן קניתי אותו לסירים, כדי שתשקרו לעצמכם שמומון הגדולה בשלה עבורכם. היא גם לא מוכנה להיות היהודיה שחייבת להריץ את ישראל, שאותה היא מכירה רק מהדיווחים בטלוויזיה על מלחמות ופיגועים. מבחינתה, מה יש לאהוב בישראל? והיא גם לא אוהבת את הבן שלה, שעשה עלייה, חזר בתשובה, והפך לחלק מהארץ הזאת, ועכשיו מגיע כדי לדרוש את חלקו בירושה. מומוני מוניק? לא. רוחה של מוניק נמצאת בספר, אבל מוניק הייתה 180 מעלות מהאישה הזאת. כמוה היא נולדה באלג'יר והייתה בת של שוחט, וכמוה היו לה זיכרונות יפים מהילדות שלה שם. היא עברה לצרפת למספר שנים, אבל דרשה לעלות לישראל. הייתה ציונית גדולה, אבל גם צרפתייה. אנחנו נוטים לזהות את יהדות צפון אפריקה בעיקר עם העלייה ממרוקו, אבל היהודים האלג'יראים היו שונים. הייתה להם אזרחות צרפתית. המרסייז היה ההמנון היחיד שהם הכירו. זו הסיבה שרוב יהודי אלג'יר עברו לצרפת ורק מעטים עלו לישראל. משפחת פינטו, הורים ושבעה ילדים, הגיעה לישראל באמצע שנות ה-60 והתיישבה בבני ברק. במשך הזמן הוריו של פינטו הושפעו מהסביבה החרדית ונטשו במידה מסוימת את הדתיות הפחות פנאטית, יותר מכילה, שהביאו איתם. גואל עצמו למד במוסדות חרדיים עד שמרד והשלים את החינוך שלו בישיבה ציונית לאומית. הדבר הנורא שקרה ליהדות ספרד הוא ההתחרדות, הוא אומר עכשיו. אנשים שנולדו בצפון אפריקה יספרו לך על ההוא שהיה מגיע לבית הכנסת בשישי בערב במכונית, וזה היה אוקיי. בתפיסה שלי ושל הדמות שבמרכז הספר שלי, ההתחרדות האיומה הזאת היא אסון. פינטו עצמו היה הנער היחיד ממוצא מזרחי בישיבה החרדית שלו. ואף על פי שהיה תלמיד מצטיין וקפץ כיתות, מהרגע שהגיע לשם הוא סומן כאחר היהודי. אני לא יודע למה שלחו אותי לשם, אבל המילה פרנק זו המילה שהכי שמעתי בישיבה האשכנזית, הוא אומר. הספר יוצא בתקופה תאונה מבחינת השיח העדתי וההשפעה שלו על הפוליטיקה. בגלל הילדות שלך חשבת שאתה צריך להביא אמירה אקטואלית? במהלך הכתיבה לא חשבתי שהתפקיד שלי הוא להיות זועק בשער, אבל במידה רבה הגיבורים בספר מעידים על רצון לספרדיות אחרת. אני שונא את המונח מזרחיות, שהוא מין כותרת מבטלת שהפילו עלינו כדי להכניס את כולנו לאותה תבנית, מה גם שלא היינו מזרח של שום דבר, היינו במערב. האם אני מאושר מהשיח של השנים האחרונות, שמדבר במונחים של ישראל ראשונה ושנייה? האם אני מרגיש שייכות לפוליטיקאים שלא עשו שום דבר עבור האחים והאחיות שלי, ומדברים על אחינו המזרחים? בוודאי שלא. מה לי ולהם? יש לי מחנה משותף עם ידע, עם תרבות, עם ערכים אוניברסליים. אין לי שום דבר משותף עם אנשים שיגידו שבגלל שאני בא מרקע מסוים, אני אמור לדחות דברים כמו חילוניות או ליברליות, ושאני ספרדי טוב רק אם אני מצביע למישהו מסוים. אז למי אתה מצביע? אני מצביע לרונית מטלון. אני מצביע לחנה אזולאי אספרי, לרונית אלקבץ, לז'קלין כהנוב. זה הלחם והחמאה שלי. ואני מצביע גם ללאה גולדברג ולאלתרמן ולאגנון. זה לא עומד בניגוד לעובדה שבישראל מתקיימת אפליה מובנית לאורך שנים שיש לטפל בה. אבל המאבק שצריך לנהל הוא בשם מגוון רחב של אנשים שחיים כאן. אתיופים, רוסים, ערבים. רק שהיום אתה לא יכול להגיד שום דבר מורכב על זה. הם מתרכזים בכותרות ישראל הראשונה וישראל השנייה, כי הם לא רוצים להסביר מה קורה באמת. כי אז הם יצטרכו לתת תמונה שלמה ולספר מי היו פה 40 שנה בשלטון, ומי דאג שבהסכמים הקואליציונים עדיין יורשה להפלות תלמידות ספרדיות בבתי ספר דתיים. אז הם מדברים בקליק בייטס, ודורשים גם ממך שתיתן את הקליק בייט או שתלך הביתה. ואני לא יודע לדבר ככה. כלומר, מפמפמים כל היום בסגנון אבישי בן חיים, הגמוניה, אליטות ונתניהו מגן המזרחים? כן, גם אבך. אני לא מפחד להגיד את השם המפורש. דווקא יכולנו להתגאות בדוקטור אם הוא היה מדבר על הארץ כמו שהיא מתנהלת באמת, ולא מתוך פריזמה שכולה פוליטית. אבל יש דברים מקולקלים עוד הרבה לפני הפוליטיקה. למשל, המאבק שצריך היום זה על החילוניות, מי שצריכים להחזיר עטרה ליושנה הם החילונים, שהם קהילה גדולה בתוך הישראליות. להיזכר בעגלה המלאה שקיימת בתוכם, שכוללת גם את ברדיצ'בסקי והגנון, וגם את חכמי ספרד ומיטב סופרי העולם, מפלובר ועד קמי. התנועה הפוליטית שצריכה לקום היא קודם כל תנועה שמתגאה בחילוניות שלה, שמקימה את בתי הספר שלה, שבודקת מה נכנס לתוכנית הלימודים ומה לא נכנס אליה. שלא אומרת, טוב, אז נתנו קצת יידישקייט. האם זה אומר להיפטר לגמרי מאנשי העולם האמוני? בוודאי שלא, כי גם הם שלנו. גם הרמב״ם וגדולי הפוסקים שייכים לעגלה שלנו. יש דעה שסוג הדיבור הזה בעצמו הוא כבר לא אקטואלי. שאין הבדל אמיתי בין אנשים צעירים, חילונים, דתיים, מסורתיים מכל העדות, כולם רוקדים עם אנה זק בטיקטוק. כולם רוקדים עם אנה זק? אני רוצה שכולם יקראו את רונית מטלון. מה שאני אומר לחילונים זה, תהיו גאים במה שאתם. אל תחכו לעוד רב שיגיד דברים איומים על הומואים. כל הזמן אנחנו בצד המתגונן. אומרים עלינו ואנחנו עונים ומצטדקים. אם מלכתחילה נעמוד גאים, כל מערך הכוחות ייראה אחרת. ברור שיש אפליה, למשל של האזרחים הערבים. 20% מהאוכלוסייה שנעלמו לגמרי מהשיח הישראלי, אלא אם כן הוא ביטחוני וכשיש פיגוע, מבקשים מהם להתנצל. אנחנו צריכים לכבד את האמונות של האחר, אבל גם להעמיד מולן משלנו, ולהגיד שהן שוות לא פחות. יותר מעשור פינטו שימש כחטב ומבקר בגלריה בהארץ, ואחר כך הגיש מגוון תוכניות בטלוויזיה. בשש השנים האחרונות, בימים ראשון עד רביעי, הוא מנחה תוכנית יומית, גם כן תרבות, ברדיו, כאן תרבות השייך לתאגיד. הוא משכיל מאוד, מקפיד להיות מעודכן גם בעשייה שמתרחשת מחוץ לתל אביב, ולא נרתע מעיסוק בנושאים שבהם התרבות פוגשת את הפוליטיקה ועלולים לכוון אליו אש לא ידידותית. מעולם, אומר פינטו, לא הופעלה צנזורה על התכנים בתוכנית. רק שעכשיו, עם כניסתו של שלמה קראי למשרד התקשורת, התאגיד שמעסיק אותו שוב מתמודד עם איומי סגירה. עבורי כאן תרבות הוא מקום עבודה טוב מאוד, וזה יהיה אסון גדול אם הדבר הזה ייסגר, אומר פינטו. מי שיסגור את כאן תרבות זה אדם שהתרבות לא מעניינת אותו, שהשפה העברית לא מעניינת אותו, שהידע לא מעניין אותו, ושרוצה שיגדלו פה דורות שניזונים רק מלחם ושעשועים. ואם הוא רוצה להיות חתום על זה, אז אין לי מה להגיד. כרגע לפחות הוא מעדיף להמתין ולראות. אולי מדובר באיומי סרק שיעלמו מאליהם. אני לא יכול להגיד שאני מבוהל. באופן כללי, אני לא מתנהל בחיים שלי בתבלות. הוא בורר את מילותיו כאשר הוא נדרש להתייחס ליחסי עבודה הבעייתיים בתאגיד והטענות להתאמרות שנחשפו בקיץ 2021, בסדרת כתבות של תמר קפלנסקי בהארץ, והובילו בין השאר לפיתוריו של המנכ״ל אלדד קובלינץ. אני אישית לא הייתי עד לשיח מתאמר, הוא אומר. האם מנהלים צריכים לעשות הכל כדי שהמערכות שהן אחראים אליהן יהיו שקטות ונעימות? בוודאי. אני לא חושב שיש מישהו בעולם שלא חושב ככה. למרות הקריירה הארוכה, רבים מזהים אותו דווקא עם העונה השנייה של האח הגדול, שזכורה בין השאר בזכות הידידות הקרובה שרקם עם אלירה שדה, המנצח של העונה, וסקנדל הכדורים הפסיכיאטרים, שבו שלושה משתתפים טבעו את ההפקה ואת הפסיכיאטר דוקטור אילן רבינוביץ' וקיבלו פיצויים של 1.5 מיליון שקלים בהליך גישור. אף על פי שפינטו ידע למנף היטב את הפרסום שקיבל, והקריירה העיתונאית שלו נסקה אחרי התוכנית, הוא היה מעדיף למחוק את האירוע הזה מהרזומה שלו. אין לי עניין להתעסק בפרק הזה, שנמשך 4 חודשים, כמו פרקים אחרים שהיו לי בחיי, הוא אומר עכשיו. זה היה משבר גיל 40 שיכולתי לפתור אותו בצורות אחרות. בדיוק עזבתי את עיתון הארץ, התחלתי לעבוד על סרט דוקו, הריאליטי היה אז מאוד בתולי וזה סקרן אותי. זו הייתה טעות איומה לנפש שלי, לדי-אן-איי שאיתו אני מסתובב בעולם. מה שהרווחתי מהמקום האיום הזה, שאני לא ממליץ לאף אחד בעולם להיכנס אליו, זה שיכולתי לראות את עצמי כמו שאני, שזו זכות שלא הרבה אנשים מקבלים. להבין את העירום והעירייה שלי ולהתחיל מחדש. גיליתי את כל הפינות הלא יפות שלי. במידה רבה בזכות החוויה הנוראית הזאת, יכולתי לקוות להפך לאדם טוב יותר, אבל הייתי מוותר עליה בשמחה. מה היה כל כך נורא? במבנה האישיותי שלי אני לא מתאים לאור הזרקורים. זה אור רעיל מאוד, זה דבר שלא כל אחד מסוגל להתמודד איתו, ואני לא יכולתי להתמודד עם זה, עם ההמונים. יש אנשים שפשוט לא יכולים להיות מפורסמים. הרבה לא מבינים את זה. נדמה להם שהם יזרחו תחת האור הזה, אבל צריך מבנה אישיותי מסוים שמאפשר לעבור את החוויה הזאת, ולי אין אותו. אתה בקשר עם אלירז? לא. יכול להיות שהיית קצת מאוהב בו? לא, צחוק גדול. פינטו הוא איש שרגיל לדלג בין עולמות, וגם אם אור הזרקורים לא מתאים לו, הוא הספיק להכיר את הצדדים האפלים של יותר משדה אחד. בגיל 14, בישיבה החרדית, הוא נפל קורבן לקשר מיני שקפה עליו תלמיד בוגר ממנו, שהוצמד לו כחברות על הלימודים. אבל מה שהעמיק את הטראומה היה היחס שקיבל אחרי שהסיפור התגלה. פינטו נקרא לחדרו של ראש הישיבה, ובבירור שנערך שם מוצג כגורם מפתה, הטורף. עשו אימות בינינו והעיפו אותי מהישיבה כי הייתי הספרדי ואפשר היה להיפטר ממני. היה צריך לעשות מעשה והדבר הכי קל היה להעיף מהישיבה את התלמיד הספרדי היחיד. היו גם דברים טובים בעולם הזה שבאת ממנו? העולם שבאתי ממנו זה הבית של מוניק. העולמות האחרים שאליהם נשלחתי מתוקף חוק חינוך חובה לא רלוונטיים לחיים שלי, אבל אפשר להגיד שבמובן מסוים העולם של הישיבה השלים את מה שחונכתי עליו בבית. הדגש על למידה. בבית קראתי ספרים כמו שירה של אגנון והעבד של בשבי זינגר, ובישיבה טיפחו מאוד את עניין הקריאה. שעות אינסופיות של שקידה על ספרים, משהו שפחות קיים במערכת החינוך החילונית. אבל בגלל הגזענות שספקתי שם, כשהגעתי לעולם החילוני, הגב שלי כבר היה כפוף. בחודשים הראשונים שלי בעיתון הארץ, הייתי מסתובב בשקט במסדרונות, מביט בכל יצירות האמנות המופלאות שתלויות על הקירות, ואז הולך הביתה וקורא על האמנים. ככה למדתי, אבל ההרגשה הכללית הייתה של חוסר שייכות. אתה עדיין מרגיש את זה? אתה לא נשארת הילד שהיית? אנחנו לא משתחררים מהצלקות הגדולות שמצלקות אותנו בילדות. אני לא חושב שזה אפשרי. בכל יום שאני עולה לשידור בכאן תרבות, מי שלוחץ על הכפתור שפותח את התוכנית ב-900, זה הילד שבי. המבוגר משתלט עליו מיד, אבל ב-9 הילד מת מפחד שהוא לא התכונן, שהוא לא יודע מספיק, ואז המבוגר פותח את המיקרופון ואומר לילד, תזוז, תחזור ב-11 ותיתן לי להסתדר בלעדיך עד סיום התוכנית. ברכת הגואל, כתבתו של רונן טל, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.